שלום ובוקר טוב. היום יום ראשון וב בשבט שנת תפשין סמכת. אנחנו מתחילים עוד שבוע מרתק במכון מאיר, ואנחנו בספר תפארת ישראל בפרק י"ז, כמו שאני זוכר, פרק 17. במהדורה שלפנינו זה בעמוד נ"ה. בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ובמדרש. אם כן, השאלה שנשאלה, מדוע לא ניתנה התורה לאבות? כן, כלומר דיברנו על זה, מדוע יש תורה מן השמיים? דיברנו. מדוע התורה ניתנה דווקא לישראל ולא לאומות העולם? דיברנו. מדוע היה צריך שעם ישראל יקבל את התורה כל כך מאוחר? גם זה דיברנו. ומה שדיברנו היה שכדי לקבל את התורה צריך הכנה. שלום לך. השאלה שנותרה בידינו היא שאלה אחרת. והיא, אם באמת התורה ראויה לישראל, מדוע לא ניתנה לאבות? מה ההבדל בין האבות לבין עם ישראל? הרי יש לנו סימפתיה גדולה אליהם, ואנחנו אפילו מכניעים את עצמנו תחת קומתם. אז מדוע שהם לא יקבלו את התורה? כן?
זה בתחילת הספר, הוא אמר שבגלל שהאבות זה טבעי להם, והם לא צריכים את זה.
אתה אומר שבתחילת הספר נאמר שהאבות זה טבעי להם והם לא צריכים את זה.
בפרק שהוא דיבר שכל האש הוא טבעי, הוא לא צריך ללמוד מה הוא עושה, כל דבר, אז למה האדם אין לו משהו טבעי שהוא לא צריך ללמוד? אז אמרנו, התורה זה צריך להיות, והוכחה שהאבות קיימו אותה, ורק אנחנו בגלל היצר הרע.
מה שאתה אומר כאן זה דברים שאני אמרתי. זה לא דברים שהמהר"ל אמר. נכון? כלומר, זה שהתורה היא טבעית לנשמת האדם, אתה אומר שאמרנו ראיה שהרי האבות קיימו אותה, זה לא כתוב במהר"ל. בפרק א', המהר"ל אומר, אכן, כדבריך, שהתורה היא הטבע של נשמת האדם, וזה שזה לא מתגלה, זה בגלל שיש יצר הרע. בסדר? זה מה שהמהר"ל אמר. אני, כשלימדתי את הפרק הזה, אני הוספתי דבר שלא כתוב. והוא שאצל האבות זה טבעי. בסדר? על סמך המדרשים, שאומרים שהאבות קיימו את התורה. כן, כלומר, זה לא ממני, זה דבר פשוט. אצל האבות זה טבעי. או למשל, מה שאמרו רבותינו, יפה שיחתן של עבדי אבות, מתורתן של בנים. מה זה שיחה? שיחה זה דברים טבעיים, של מה בכך? זה שאדם מדבר בלי לשים לב, זה נקרא שיחה. מה שאין כן דיבור, שזה דבר, או תורה, שזה דבר שצריך כוונה וריכוז. זאת אומרת, זה לא אני אמרתי, זה דבר קדום. מה? המהר"ל ידע את זה מצוין. רק שהמהר"ל לא אומר את זה, זה הכל. לא, כי הוא אומר, המהר"ל ענה על זה. אז אני אומר, המהר"ל לא דיבר על זה. בסדר? האם המהר"ל, למשל, יודע שאסור לאכול עוף בחלב? בחלב. הוא יודע שזה אסור, אז למה הוא לא כתב את זה? לא, זה לא שזה מובן מאליו, זה פשוט זה לא היה נושא שלו. המהר"ל לא חייב להגיד הכל. בסדר? עכשיו, אז פה המהר"ל גם כשהוא שואל את השאלה מדוע לא ניתנה התורה לאבות, הוא לא יענה את התשובה הזאת. מדוע הוא לא יענה? כי המהר"ל כאן הולך בכיוון שיש הכרח של פנייה של הבורא אל האדם. אז אפילו אם תאמר שהתורה היא טבעית לאבות, עדיין היה צריך שתינתן להם המעלה הזאת של תורה מן השמיים, וזה לא ניתן להם. כן? זאת השאלה של המהר"ל, אתה איתי?
כן.
זהו. ולכן הוא יצטרך לתת לנו תשובה אחרת. עכשיו, כדי לענות, המהר"ל יצטט פה מדרש, כהרגלו, כן? הוא מביא מדרש, אחרי זה מסביר. בדרך כלל המהר"ל דווקא בדרך כלל מסביר ואחרי זה מביא מדרש. במקרה הזה זה סותר. כאן הוא מביא, כלומר זה חריג, הוא מביא את המדרש קודם ואחרי זה מסביר אותו. המדרש ארוך, כלומר כל העמודה הזאת זה ציטוט של המדרש. אז הדבר הזה ידרוש מאיתנו סבלנות, מדוע? בגלל שהמהר"ל ייתן את ההסבר למדרש רק בעמוד הבא. מדוע? כי בעמוד הזה זה מעלה במדרש עצמו. הוא לא יכול לשים גם את ההסבר וגם את המדרש עצמו באותה עמודה. בסדר? עד כאן ברור? למה אני אומר את כל ההקדמה הטריוויאלית הזאת? על מנת לחסוך ממני כל מיני קושיות בדרך. אבל מה הפירוש של הדבר הזה? בסדר, המהר"ל יסביר אחר כך. בסדר? הווה נקרא בפנים. ובמדרש, שמות רבה, פרשה למד. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי. כן? זה המשך הפסוק. ומשפטים בלידעום הללויה. כלומר, יש הבדל בין ישראל לעמים, אחד ההבדלים, זה שלכל הגויים האחרים, הוא לא הגיד את דבריו, חוקיו ומשפטיו. אחורה, הדבר הזה הוא לא נכון. מהווכי הקדוש ברוך הוא לא נתן חוקים, תורות, לאומות העולם. נתן. יש תורת בני נוח. אז מה זאת אומרת, מגיד דבר יעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי? זה המדרש יענה על הדבר הזה עכשיו. אמר רבי אבהו, אמר רבי יוסף ורבי חנינה, משל למלך, שהיה לו פרדס נאה, והיה נוטע כל מיני אילנות, ולא היה נכנס לתוכו, אלא הוא, שהיה משמרו. עכשיו זה מעניין, בדרך כלל המלך, יש לו עבדים, יש לו גננים שמטפלים בגינה, כאן מדובר בגן מיוחד, שרק המלך נכנס לתוכו. הוא בעצמו הגנן.
ביקשו לא לשים את שניהם ביחד. אז אני... אמרת, אני תפתה יותר.
מה זאת אומרת, ביקשו לא לשים את שניהם?
אבל אז זה לא...
לא אסתטי לזה? מה שאתה רוצה, תשים את הקפה. את הקפה. יאללה, תשים את הקפה.
אז כשתסיים את זה, אני אצליח את השני.
בסדר. אכפת לי. לא ביקשתי לא את זה, לא את זה. טוב. ולא היה נכנס לתוכו אלא הוא, שהיה משמרו. מי שעמדו בניו על פרקן, אמר להם, בניי, הפרדס הזה אני הייתי משמרו, ולא הנחתי לאדם לכנוס בו. עכשיו אתם תהיו משמרים אותו, כדרך שאני הייתי משמרו. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עד שלא בראתי העולם, בראתי התורה. שנאמר, והיה אצלו אמון, מהו אמון אומן, שנאמר, כאשר יישא האומן את היונק. ולא, אז יוצא לפי זה שהפרדס פה זה הגן, זה התורה, סליחה, הפרדס זה התורה. ולא נתתיה לאחד מן האומות, אלא לישראל. שכיוון שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, זה נקרא, הגיעו בניו לפרקם. כן? מיד ניתנה להם, הווה אומר, מגיד דבריו ליעקב, לא עשה חן לכל גוי. לא עשה חן לכל גוי. למי? ליעקב, שבחרו מכל ולא נתן לו אלא מקצת. כלומר, אפילו... יעקב בהקשר הזה נקרא גוי. שאפילו יעקב, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, לא נתן לו את התורה. נתן לאדם, 6. לנוח, 7. לאברהם, 8. ליעקב, 9. אבל לישראל נתן הכל. כן, הרי שיש 6 מצוות שניתנו לאדם הראשון. בפסוק, ויאמר השם, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל הצגה נחול תאכל, אז מזה חז"ל דייקו. 6 מתוך 7 המצוות, נוח קיבל את השביעית שהיא איסור עבר מן החי, אברהם 8 ברית מילה, יעקב 9 גידה נשה.
יצחק כלום?
לא יפה להגיד ככה כלום. יצחק הוא לא כלום, יצחק לא קיבל כלום. כן, עכשיו, אבל לישראל, מה? גידה נשה. מצוות גידה נשה. כן, גידה נשה. אבל ליעקב, לישראל, כלומר לעם ישראל, נתן הכל. אמר, אז זה נקרא, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים על ידעון. כלומר, כל גוי, ובכלל זה אפילו האבות, לא קיבלו את המצוות. זה ההסבר של רבי אבאו בשם רבי יוסף ברבי חנינה. אמר רבי סימון בשם רבי חנינה, הוא מביא משל אחר. משל למלך שהיה לפניו שולחן ערוך. כן, כבר לא גן, אלא שולחן. נכנס עבדו. נתן לו חתיכה. שני, נתן לו ביצה. שלישי, נתן לו ירח. אגב, מה אנחנו לומדים? זה המקור של המנהג של הטיש החסידי. כן? שהמלך בעצמו מחלק מנות. איפה ראינו מלך שמחלק מנות? כן? אלא כנראה שיש נוהג כזה. כן? זה כבוד שהמלך עושה.
בתי זה השאריות. אני פעם השתתפתי, מה זה?
זה עיניי. אתה יודע שפעם אחד מגדולי החסידות הביאו לו צלחת מילה בדובדבנים. אכל את כולם, בלי לבדוק. לבדוק תולעים, לא תולעים. בסוף ישיר שלושה. הלך וישיר שלושה. החסידים התנפלו, פתחו את הדובדבנים, מתולעים. אמרו, כמה גדול הרבי, שדווקא אלה עם תולעים הוא לא אכל. טוב. אמר רבי סימון בשם רבי חנינה. משל למלך שהיה לפניו שולחן ערוך. נכנס עבדו, נתן לו חתיכה, שני נתן לו ביצה, שלישי נתן לו ירח וכן. לכל אחד ואחד. נכנס בנו, נתן כל השולחן לפניו. אמר אליו, לאלו נתתי מנה מנה. אבל אתה, הכל נתתי ברשותך. כך הקדוש ברוך הוא לא נתן להם רק מקצת מצוות, וכשעמדו ישראל נתן להם כל התורה, שנאמר לו, עשכן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום. כן, זה המשל השני. עכשיו משל שלישי. אמר רבי אלעזר, משל למלך, שיצא למלחמה, והיו הלגיונות עמו, והיה שוחט בהמה, והיה מחלק להם, לכל אחד ואחד, כדי שיגיע. בא בנו ואמר, מה אתה נותן לי? אמר לו, ממה שהתקנתי לעצמי. כלומר, לך אני נותן אוכל לא מה שאני הכנתי ללגיונות, אלא את הסעודה האישית הפרטית שלי, את זה אני נותן לך. ולפיכך, הקדוש ברוך הוא נתן לאומות מצוות גלומות שיגעו בהן. ולא... כן, עמל. גם כן, גם לגבי הבהמה שהוא שוחט, כדי שיגעו בה, לא רק שיגיע, אלא שיגעו, כוונה. זאת אומרת שהם יטפלו בזה, שיבשלו. כן, לא שחט להם פרה, אבל עכשיו תטפלו בפרה בעצמכם. כן. ולא נתן לאומות מצוות גלומות שיגעו בהן, ולא יפריש בהן בין טומאה לטהרה. באו ישראל ופרש להן המצוות, כל אחת ואחת, עונשה ומתן שכרה, שנאמר, ישקני מנשיקות פיהו, כלומר, מה שבפה שלו. וכך נאמר, חוקיו ומשפטיו לישראל, וגומר עד כאן. אם כן, יש לנו פה שלושה משלים, כן? משל הפרדס, משל הסעודה, משל המלך היוצא במלחמה. ובשלושתן אנחנו רואים הבדל בין ישראל לאומות העולם, שאומות העולם קיבלו קצת מצוות או מצוות גלומות, מה זה גלומות? לא מפותחות, בלי לדעת באופן פרטי, ואילו ישראל קיבלו את כל התורה. כן, מה זה מצוות גלומות? למשל, אחת ממצוות הגויים, איסור עריות. כן? אסור עריות. בעם ישראל, זה מצווה אחת. בעם ישראל, איסורי עריות זה 40 מצוות. זה מפורט, כן? בת בנו, בת ביתו וכו' וכו', כן?
אצל הגויים מה זה
נחשב עריות? אצל הגויים יש הגדרה אחרת לעריות מאשר אצלנו, אבל לא משנה, גם התורה לא פירטה להם, לא טרחה לפרט להם מצווה מצווה, אלא הכל כלול במצווה אחת גדולה. כמו כן, איסור גזל. אצלנו איסור גזל, דיני ממונות, אוף, כמה מצוות זה. כן? אצלם יש להם מצווה כללית, לא לגזול. איך יפרטו את זה? זה אחר כך הבעיה שלהם. אותו דבר לגבי איסור עבודה זרה. כמה מצוות יש בהלכות עבודה זרה להרמב״ם? 51 מצוות. וזה מצווה אחת, לא לעבוד עבודה זרה. אז זה נקרא מצוות גלומות. הלאה. אז שאלה היא, למה צריך שלושה משלים ולא מספיק משל אחד? אמרנו בתחילת השיעור, לפני שהגעת, שהמהר"ל פה, שלא כדרכו, במקום לתת, בדרך כלל המהר"ל נותן הסבר, ואחרי זה מביא מדרש כדי להדגים את מה שאמר, כאן ההפך, הוא מביא את המדרש ורק אחרי זה מסביר אותו. וכיוון שהמדרש הוא ארוך, הוא לוקח עמודה שלמה, ולכן הוא לא יכול באותה העמודה להכניס גם את ההסבר, את זה הוא יעשה אחר כך. נכון. טוב, זה אמרתי לפני שהגעת, חשב. טוב. מה אתה אומר?
זה שיש להם מצווה כללית. כן. לכולה או
לחומרה? האם זה שיש להם מצווה כללית זה לכולה או לחומרה? לא חושב, לא.
זה בסדר, זה שורה אחת.
לא, לא לכולה ולא לחומרה, כי אחר צריך להגדיר מה נקרא גזל.
כן,
ויש מחלוקת באחרונים, יש מחלוקת באחרונים, מה דיני גזל של בן נוח. האם הוא צריך ללמוד לפי חושן משפט שלנו, או שהוא צריך לקבוע לפי כללים שלו. זה מחלוקת מפורסמת. יש כאלה שאמרו שהוא צריך ללמוד חושן משפט, זה תמוה מאוד. כן? אגב, יש מסבירים מה זה לא, משפטים בלידאום, שלא נתן להם את השיעורים שנתן לישראל. למשל, אני יודע, יהודי אסור לו לאכול בשר בחלב. בסדר? עכשיו, מה השיעור של בשר בחלב? כזית, נכון? פחות מכזית, זה חצי שיעור אסור מן התורה, אבל זה לא אותה חומרה. עכשיו, גוי רוצה לדעת מה השיעור של עבר מן החי. יש שיעור או אין שיעור? אין שיעורים אצלם. למה? כי אצלם זה הגדרות אחרות, הגדרות על פי הטבע. מה?
הם קובעים את השיעורים,
הם ירצו, אבל למשל, יש דיון דווקא ברב קוק בקונטרס עץ הדר, לגבי אתרוג המורכב. אתרוגים מורכבים. האם אתרוג המורכב כשר או לא? אז הוא עשוי לימון ואתרוג. זה אתרוגים מורכבים. יש הרבה כאלה, כן? לצערנו הרב, חלק גדול מהאתרוגים בשוק, זה הרכבה של לימון ואתרוג. איך מרכיבים את זה? השאלה הזאת שייכת לתחומי החקלאות ולא שייכת לשיעור. אבל אם אתה רוצה, אני יכול לחרוג מהשיעור ולהסביר לך איך עושים את זה. לעשות את זה או לא? לא, כי אנחנו יש לנו כלל שאנחנו לא סוטים מהנושא של השיעור, נכון? טוב, עכשיו, אם כן, האתרוג המורכב פסול לאתרוג. עכשיו, יש, כולם מסכימים לזה, כן? שאתרוג מורכב פסול. השאלה היא, למה הוא פסול? למה הוא פסול? ואז נחלקו בזה גדולי ישראל.
בין הדבר במה הוא אתרוג בעצם?
לא הבנתי את השאלה.
אתרוג מורכב פסול
לנטילה, כן, נו, אז מה?
אבל אני אומר, יש גם שיעור לכאורה בהרכבה עצמה. זאת אומרת, יש דבר שבו אתה רואה כבר הרבה יותר מהחלק המורכב, ויש דברים שזה מזריים. ויש שינויים שינויים בדבר, אז מתי קובע לזה מורכבת או לא?
זו שאלה בפני עצמה, שאיננה שייכת לנושא של השיעור. אנחנו עכשיו לא דנים בשאלה מה נקרא מורכב, אלא השאלה היא, אנחנו דנים בשאלה אחת, מדוע המורכב פסול? זו השאלה שמעניינת אותנו כעת. כן, כל השאלה האחרת היא דומה לשאלה שלו בחקלאות. אמנם היא יותר תורנית, אבל גם כן עדיין לא מצדיקה התייחסות. נכון? בגלל בזבוז הזמן שזה גורם, כמו שאתה מבין. והזמן זה דבר יקר. עכשיו, לגבי האתרוג המורכב, אז נחלקו גדולי ישראל מדוע האתרוג המורכב פסול. אחד מהפוסקים, הלבוש, אמר שזה בגלל שנעשתה בו עבירה. כן, הרי יש איסור להרכיב אילנות, כן, זה כלאיים, ולכן, כיוון שנעשתה בו עבירה, זה מצווה הבאה בעבירה. ואז נשאלה שאלה, אבל אם גוי עשה את זה? גוי, הוא לא יהודי, הוא לא חייב, אבל לבוש, לא. יש דעה בגמרא שגם לגוי אסור לעשות הרכבה. נכון, מובא בגמרא בסנהדרין. יש מחלוקת לגבי הדבר הזה, יש אחת הדעות בגמרא, ויש פוסקים שפסקו את זה, שאסור לגוי לעשות הרכבה. אם אסור לגוי לעשות הרכבה, אז יוצא שאתרוג המורכב על ידי גוי, גם כן יהיה פסול. אומר הרב קוק שהטיעון הזה לא משכנע. מדוע לא משכנע? בגלל ש... אמנם זה נכון שבן נוח אסור לו להרכיב, אבל מי אמר לך שזה כולל את האיסור בין שני פירות הדר, בין אתרוג ללימון, שבסופו של דבר הם קרובים זה לזה. עכשיו, אמנם בהלכה היהודית אתרוג ולימון אסורים להרכיב זה בזה, בגלל שמה שמגדיר דבר כשני מינים בהלכה זה שינוי במבנה העלה ובטעם. צורת העלה והטעם. ויש הבדל בין צורת העלה והטעם של לימון ואתרוג, ולכן אסור. אבל מי אמר לך שהחלוקה הזאת שאנחנו מחלקים בין שני מינים מחייבת את אומות העולם? אדרבה, יכול להיות שאצלם האתרוג והלימון הם אותו מין, בגלל ששניהם במשפחת ההדרים לפי חוכמת הבוטניקה שהם פיתחו, ולכן זה לא יהיה אסור מצד זה. זה אסור מסיבות אחרות, אבל לא מצד זה. עכשיו, מה אנחנו רואים בהערה הזאת של הרב קוק? הערה מעניינת, שאצל אומות העולם, ההגדרה של המצוות היא על דרך הטבע, ולא על דרך השיעורים שקבעו חז"ל. או שבאו לנו במסורת מסיני. בסדר? טוב, זה רק היה בדרך אגב. לכן מה שאתה שואל, האם זה לכולה או לחומרה? אין פה לא כולה ולא חומרה, זה הגדרה אחרת, פשוט. טוב. עכשיו, עד כאן המדרש. אנחנו עכשיו מגיעים לביאורו של המהר"ל למדרש. אתה איתי? כן. טוב, אתה רואה, אני לא מפלה. גם הוא שאל שאלה ולא עניתי. אתה רואה? איך אני? טוב. ביאורו. כי כמו שהשם יתברך, עכשיו פה המהר"ל מתחיל קודם כל את החלק הראשון של המדרש, שמשל למלך שהיה לו פרדס, ורק הוא היה נכנס אליו. למה צריך פרדס כזה שרק המלך נכנס אליו? בדרך כלל זה לא מצוי. כן? בכל פרדס, אפילו פרדסי מלכים, יש אנשים שעובדים בפרדס. וכאן זה פרדס מיוחד כזה. שהקדוש ברוך הוא, שהמלך בעצמו נכנס, כמו שהתורה, רק הקדוש ברוך הוא היה קורא בה, לפני שנברא העולם. בואו נראה על מה מדובר. כי כמו שהשם יתברך מחויב המציאות, כן התורה. דברים מחויבים מוכחים מן השם יתברך אשר סידר וגזר כך. ולפיכך לא היה נכנס לתוכו שום בריאה בעולם, רק השם יתברך אשר הוא מחויב המציאות. וכל הנבראים הם אפשריים מצד עצמם, כי לא נבראו כי נשמש זולתם. אבל מצד עצמם אפשריים, ולוכח התורה שהיא מסודרת מן השם יתברך בעצמו. טוב, זה פה מושגים שצריך קצת לברר מהם. בפילוסופיה העתיקה היו מחלקים את הנמצאים לשלושה סוגים. מה שמחויב המציאות, מה שאפשרי המציאות, ומה שנמנע המציאות. שלושה דברים. מחויב, אפשרי, נמנע. מה זה נמנע?
בלתי אפשרי.
למשל, משולש עם ארבע צלעות. אין דבר כזה, משולש יש לו ארבע צלעות. משולש יש לו שלושה צלעות, נכון? אז משולש עם ארבע צלעות זה דבר נמנע, בלתי אפשרי. בהגדרה, במהות. מה? בלתי אפשרי. תנסה. לעשות, משולש עם ארבע.
לא, בגלל שקבעו מההתחלה שזה שלוש צלעות, אז עכשיו זה יותר בלתי אפשרי שיהיה ארבע? אם הכל מי שיהיה לו ארבע צלעות, אז מה?
מה? אם יש לו ארבע צלעות, אז זה כבר לא משולש.
מי קבע? זה מה שאני שואל.
אז היא בכלל לא משנה כעת.
זה כן משנה.
לא, זה לא משנה. כי המטרה שלי עכשיו היא רק להסביר את המושגים האלה כפי שהם מופיעים בפילוסופיה.
לא, אני רוצה לשאול. לא, מה? זה דברים שנקבעו מלפני הרבה שנים.
זה בכלל לא משנה. אגב, אתה לא צודק, אבל זה גם לא משנה. גם אם היית צודק. המטרה פה איננה לדון בשאלה של האם המשולש עם ארבע צלעות זאת מוסכמה או דבר מהותי. זה בכלל לא משנה כעת. השאלה היא אחרת, אני רק בא להסביר את המושגים. יש מילים שאולי לא מוכרות, ואני בא להסביר אותן. אז אני בא להסביר למה מתכוונים הפילוסופים כשהם אומרים שיש דבר שהוא נמנע המציאות. אני מתכוון לדבר בלתי אפשרי. זה שהבאתי דוגמה, ואתה מתחיל להתווכח עליה, זה אומנם מצער, אבל זה לא ישנה שום דבר. עכשיו, אם כן, יש דברים שהם נמנעי המציאות, יש דברים שמה שנקרא אפשרי המציאות. מה זה אפשרי המציאות? הנה, יש פה שולחן. זה אפשרי המציאות. מדוע זה רק אפשרי? בגלל שאפשר גם שלא יהיה שולחן. זאת אומרת, זה שבסוף יש פה שולחן, זה לא הכרחי, זה לא דבר אבסולוטי, זה דבר אפשרי. ובמקרה הוא גם מומש. אבל באותה מידה יכול להיות גם ממומש שלא יהיה פה שולחן. כך שמציאות השולחן היא דבר אפשרי ולא אבסולוטי. ויש מה שנקרא מוכרח המציאות. מה זה מוכרח המציאות? שאי אפשר שלא יהיה. מי זה? הקדוש ברוך הוא. בסדר? הקדוש ברוך הוא מוכח המציאות, כל העולם אפשרי המציאות, ויש דברים נמנעי המציאות. עכשיו, החלוקה הזאת היא חלוקה שאומנם מקורה באריסטו, אבל האבחון הזה, שרק הקדוש ברוך הוא לבדו מוכח המציאות, זאת הבחנה יהודית. נמנע פירושו הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, העולם אפשרי המציאות, יש דברים נמנעי המציאות, מה שאתה לעולם לא תראה. כן? כגון למשל, טוב, כדי לא להתווכח, מתומן עם שבע צלעות. בסדר. טוב.
ברזל, כן.
דבר שחייב להיות, אמרת הקדוש ברוך הוא. כן. קח ביצה, תזרוק אותה, חייבת ליפול.
אתה אומר ככה. אתה אומר, אני לוקח ביצה, זורק אותה, חייבת ליפול, גם להתנפץ עליה. לא, לא חייבת. מדוע? בגלל שחוקי הטבע נקבעו. מאז שנקבעו חוקי הטבע, אז זה מוכרח שהביצה תישבר. אבל לפני שנקבעו, הייתה יכולה הביצה להישאר באוויר. למשל, אם אתה רוצה לראות, למשל, אני אקח את הכוס הזאת, נגיד שאני עוזב אותה. מה אתה אומר, היא תיפול? אפשר גם שהיא לא תיפול, אתה רוצה לראות? לא, אתה רוצה, לא, לא, בלי לתפוס את הביצה. לא לקחת סיכון? אתה לא רוצה לראות? לקחת? לא רוצה להראות לך. עכשיו, זאת אומרת שיש דברים, כללות המציאות, כבר אותה ככה היהדות מאמינה, היהדות אומרת לפחות, לא מאמינה, טוענת, כן? שכל העולם כולו אפשרי המציאות, זה המושג של בריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא, הוא לא היה מוכרח לברוא, אבל בסוף גם החליט לברוא. אז למרות שהיא החליט לברוא, המציאות כולה היא אפשרית המציאות. זו דעת היהדות. לעומת זה, הפילוסופים היווניים, הם נטו יותר לומר שכל העולם בכללו גם הוא מוכרח המציאות. כי הם אמרו שחוקי הטבע הם דבר הכרחי. במילים אחרות, אף על פי שחוקי הטבע מתחייבים מהאלוה, אבל החיוב הזה הוא, מה שנקרא, תודה רבה, חיוב, שמת יותר מדי סוכר. כן. החיוב הזה נקרא, בלשונם, חיוב קדמון. כלומר, מאלוהים מתחייב עולם. יש אלוהים, יש עולם. הכרחי. זאת אומרת שמאז ומעולם היה העולם. אז בתפיסה הזאת, העולם הוא מוכרח המציאות. מחויב המציאות. יש הרבה נפקמינות. למשל, לפי היהדות, הנס אפשרי. לפי היווניות, הנס בלתי אפשרי. המוסר, לפי היהדות, מה? יפה, הם עושים את אלוהים משועבד לעולם מבחינה מסוימת. כן? אלוהים זה כמו ספוג רטוב, אז הוא מרטיב. הוא מרטיב מטבעו. אתה לא יכול למנוע את זה. אז מאלוהים מתחייב עולם, ככה הוא. משפריץ ממנו עולם. מה שאין כאן אנחנו, שזה החלטה רצונית. ממילא, העולם כולו תולדה של פעולה רצונית, מוסרית. לפי זה המוסר הוא מאוחד עם הבריאה. בעוד שאצל היוונים, המוסר זה מין בועה קטנה שהאדם המציא. יש הרבה השלכות לזה. כן, בבקשה.
זאת אומרת שנמנע ואפשרי שאחד בעולם הזה, כאילו, רק אחרי הבריאה עצמה?
למה? תמיד. תמיד.
איך? אבל אם יש לך רק מוכח בין המציאות שזה הקדוש, מוכח, זה הקדוש ברוך הוא.
נכון.
אז מה קורה שיש רק את המוכח?
כשיש רק מוכח המציאות, אז יש רק מוכח המציאות. מה הבעיה? אבל עדיין יש דברים שהם אפשרי המציאות. גם כשהקדוש ברוך הוא לבדו, אפשר שיברא העולם. ויש עדיין דברים שהם בלתי אפשריים, כגון למשל שהוא יתאבד. למשל, וכדומה. זאת אומרת, המושגים הכרחי, נמנע ואפשרי, הם מושגים נצחיים לפחות לפי הרמב״ם, לבריאות. מה שאין כן לפי הפילוסופי, שהעולם תמיד מחויב המציאות. העולם כמכלול. עד כאן ברור? טוב. כן.
המציאות זה
לא, באופן אינדיבידואלי יש דברים אפשרי המציאות גם לפי הפילוסופים, כי הרי אנחנו בתחת העולם ההוויה וההפסד, מתחת לגלגל הירח. כל מה שתחת גלגל הירח, הוא מתחלף כל הזמן. אין לך צמח שמחזיק מעמד למעול מעד וכדומה. אין צמח נצחי. נכון? הבנת אותי? האם הבנת את המילים אין צמח נצחי? הבנת את המילים האלה? יופי, בסדר. זאת אומרת שממילא, אם אין הצמחים נצחיים, יוצא שכל צמח שבעולם הוא אפשרי המציאות, הוא לא מוכרח המציאות. האם זה מובן מה שאני אמרתי לך? אתה עושה לי פנים של מי שלא מבין ולא אומר לי מה, מה אתה לא מבין. זה מאוד קשה לי.
לא, אבל מה קשור בין השאלה אם זה מציאות שמדבר על משהו כללי?
לא, כללות... אתה שאלת האם יש דברים שהם אינדיבידואליים ואפשרי המציאות לפי הפילוסופים. התשובה היא כן. האדם, אני, אתה, הצמח, אני לא יודע מה, זה אינדיבידואלי. נכון?
המציאות לפי תפיסה שלי לא שונה ממציאות של מישהו אחר.
אני לא מבין מה ההבדל בין התפיסה שלך את המציאות לתפיסה של מישהו אחר את המציאות. מציאות זה מה שבאנגלית מכנים, אתה מבין אנגלית? זה מה שמכנים being. being. לא, לא תפיסה, לא understanding. כן, מציאות זה being. וזה דבר קבוע, כן. כן.
אז הגוף
הוא
בעצם דבר שקלה ולכם אפשרי.
כן.
נשמתו של האדם היא מצחית, ואז היא מחויבת המציאות, מחויבת המציאות.
לא אמרנו את זה, רק רגע.
כל מה שהוא ניצחון מחויב המציאות.
לא, כל מה שניצחים מאז ומעולם. כלומר, גם הנשמות נבראו.
כל דבר שהוא ניצחון אין סופי, ואם הוא אין סופי, אז הוא מההתחלה ועד הסוף.
אתה שואל שדבר שאין לו סוף, גם אין לו התחלה. אתה מדבר כמו רבנו סעדיה גאון. כן, אבל הרמב״ם חולק עליך. הוא חושב שאף על פי שהעולם נצחי בעתיד, אבל הוא לא קדמון בעבר.
במשפט שאמר הרב שרק דבר שהוא, משפט כמו שאני מבאתי אותו, רק דבר שהוא נצחי הוא מחויב המציאות. זה
כן,
לא נכון.
זה כן נכון. אבל לא אמרתי שכל מחויב המציאות הוא נצחי. לא, בעצם לא. לא אמרתי ש... סליחה. לא, לא. אני תמחק את זה. בדיוק. אני חוזר על זה. אני אמרתי דבר פשוט. אתם סתם מסתבכים. אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות זה לכולי עלמא. גם לפי ישראל, גם לפי הפילוסופים. עד כאן ברור. העולם בכללו יש מחלוקת. היהודים אומרים שהוא אפשרי המציאות. הפילוסופים אומרים מחויב המציאות. עכשיו, פרט ספציפי בתוך העולם... גם הפילוסופים מודיעים שחלקם הם אפשר יהיה המציאות. מה הם אותם פרטים אפשר יהיה המציאות? כל מה שיש מתחת לגלגל הירח. דיינו הדומם, הצומח, החי והמדבר, שהם כל הזמן מחליפים צורה. עד כאן ברור, זה פשוט, פשוט, לא לעשות מזה. כן, מה טוב.
לפי זה התורה היא לא נצחית.
אה, למה?
כי היא הייתה מזמן קצוב, כמה דורות לפני פרט העולם.
אתה שואל סור. עכשיו אתה אומר, לפי זה התורה היא לא, היא לא מה אמרת?
נצחית.
היא לא נצחית. זו, זאת שאלה. אגב, השאלה היא אם גם התורה מחויבת המציאות. גם זה שאלה. יפה. אז עכשיו, אחרי כל הנתונים האלה, אנחנו מבינים יותר מה המהר"ל רוצה לומר. הבה נקרא את המהר"ל עוד פעם, ונראה איך הדברים מסתדרים. כי כאן המהר"ל הולך לכאורה להגיד דברים שסותרים את מה שאני אמרתי. בסדר? אני קודם כל אמרתי לכם את הדברים כפי שמפורסמים. עכשיו בואו נראה, כלומר לפי היהדות יוצא שרק הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. פתאום המהר"ל יגיד לנו דברים, לכאורה, סותרים את זה. הווה נקרא את זה בפנוכו. אני חוזר פה לשורה השנייה בעמוד נ"ו. באורו, כי כמו שהשם יתברך מחויב המציאות, כן התורה. זה בדיוק הפוך מה שאני אמרתי עד עכשיו. נכון? דברים מחויבים ומוכרחים מן השם יתברך אשר סידר וגזר כך. ולפיכך, לא היה נכנס לתוכו שום בריאה בעולם. רק השם יתברך אשר הוא מחויב המציאות. וכל הנבראים, לעומת זה, הם אפשרים. אפשריי המציאות מצד עצמם. כי לא נבראו, כי אם לשמש זולתם. אבל מצד עצמם אפשריים. ולא כך התורה שהיא מסודרת מהשם יתברך בעצמו. שימו לב כן, מה כאן אמר המהר"ל. חשבת שרק הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. לא נכון, סיפרתי, יש עוד משהו, התורה. ולמה התורה אני אומר שהיא מחויבת המציאות? כי היא לא משמשת זולתה, אלא אחרים משמשים אותה. למשל, לפי המהר"ל, למה למשל החתולים הם אפשריי המציאות? באופן מהותי, כן, לא בגלל שהחתולים מתים, כן? מה? אלא בגלל שהחתולים לא נבראו אלא כדי לשמש לזולתם. אם לא היה זולתם, כלומר לא היה צורך בחיות מחמד ולא היה צריך לאכול עכברים, אז הקדוש ברוך הוא לא היה בורא חתולים. יוצא לפי זה שהחתול הוא לא מחויב מצד עצמו, אלא מצד מה שהוא משמש לזולתו. ברור? לכן כל דבר הוא אפשרי המציאות. לעומת התורה, שהיא מוכחת המציאות, כי לא היא משמשת אחרים, אחרים משמשים אותה.
למה היא לא משמשת?
זה מהותה.
היא תמור.
מה?
היא תמור לאנשים.
למה היא תמור לאנשים?
כי אם אתה רוצה לדעת מה, אז הוא מסתכל בתמור.
אז הוא משתמש גם בזה, אז היא גם משמשת כתמור. אבל היא מצד עצמה, היא קדמה לעולם.
אבל אין תורה, בלי שיש מישהו שיקיים אותה, היא לא רלוונטית בכלל.
זהו, אתה אומר תורה בלי מי שיקיים אותה, לכאורה היא לא רלוונטית בכלל. אני מסכים, אני מסכים. אז פה יש עוד קושיה על המהר"ל, כן? יש לנו שני קשיים בהבנת המהר"ל. האחד זה שאני ציינתי, והשני מה שאתה מציין. אני חוזר. הקושי שאני מציין בדברי המהר"ל, הוא איך אתה יכול לומר שיש מחויב המציאות מלבד הבורא יתברך. הרי גם את התורה הוא ברא. דבר שני, אתה שואל, הרי עניינה של התורה זה להינתן. אז תורה שלא ניתנת, מה היא? כן? אז איך אתה אומר שהיא לא משמשת זולתה? עד כאן השאלה. יפה? טוב. אני ממשיך, אני עוד לא עונה על שאלה. מה? יפה. עכשיו, מה? הקושי הראשון שאני ציינתי הוא, איך אתה אומר שהתורה מחויבת המציאות? הרי מחויב המציאות זה רק הבורא, כי הרי התורה נבראה, ברגע שהיא נבראה, אז היא לא מחויבת המציאות. היוצא לפי זה שיש לנו פה שני קשיים בהבנת הדברי המהר"ל. כן, בבקשה. אתה שואל ככה, אם התורה היא נצחית, אז מה יהיה הפרש בינה לבין הבורא? זה מה שאתה שואל. שאלה, מי אמר לך שהתורה נצחית? בסדר? עכשיו, בואו נמשיך עוד לסבך אותנו עוד קצת. וכן, ישראל הם מחויבים מצד העילה בעצמה. כן, גם עם ישראל, לא רק התורה. עם ישראל מחויב מצד העילה בעצמה, כי כל עלול, אף שהוא אפשרי מצד עצמו, הוא מחויב מצד... הוא מחויב מצד עילתו יתברך. כלומר, פה המהר"ל מכניס משהו שהוא התחלה של תירוץ. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא, למשל, ברא חתול. זה נכון שהחתול מצד עצמו הוא רק אפשרי המציאות. כי היה אפשר גם שלא יהיה חתול. יכול להיות שגם לא יהיה חתול. אבל השאלה, עכשיו מישהו רצה שהחתול הזה יהיה. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא אותו. מרגע שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז החתול מוכרח להיות. נראה נכון, מאז שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה חתול, אז החתול הוא מוכרח להיות. אמת או לא? נכון, אבל הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה חתול? ראה, אני שואל אותך, הקדוש ברוך הוא, כן, כן, בסדר. אז אם כן, החתול מוכרח להיות מצד הגזרה.
אם היום הזה הוא צריך שלא יהיה את החתול.
עובדתי, זה לא נכון, כי יש הרבה מאוד מינים שנכחבים לעולם. מה הקדוש ברוך הוא ברא אותם? והנה תורה נכחבים לעולם.
זה יגיד לך הוא קצר להם זמן, הוא יגיד לך הוא קצר להם זמן.
עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש מה שנקרא אפשרי מצד עצמו ומחויב מצד עילתו. כן? זה הביטוי של המהר"ל. עכשיו אנחנו רואים שהמושגים של מחויב ואפשרי הם מושגים יחסיים. אני מיד אתייחס לשאלה שלך. רגע, רגע, רגע. ככה, תן מרחב נשימה. מרחב נשימה.
כן.
תנו לי, אני ראיתי, אבל השאלה, אני לא, קשה להתייחס אליה עכשיו. רגע, אז יש דבר שהוא מחויב, שהוא אפשרי מצד עצמו, אבל מחויב מצד עילתו. כן? אם כן, המהר"ל הכניס לנו חידוש מושגי. כן? שכשאתה אומר מוכרח המציאות או אפשרי המציאות, זה מושגים יחסיים זה לזה. עכשיו יוצא לפי זה, שאם נאמר, כל המציאות נבראה בשביל האדם, נגיד, החתולים נבראו בשביל האדם, אז ביחס לחתולים, האדם הוא מחויב המציאות. כן, כלומר, החתול הוא תלוי באדם, האדם הוא תלוי בחתול.
אז גם התורה מחויבת המציאות ביחס לאדם.
יפה, יוצא, לפי זה, רגע, רגע. עכשיו אומר, מה גם? עם ישראל גם כן. עם ישראל מחויב המציאות. הוא מחויב המציאות, בגלל שבלי ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא היה בורא את העולם. הוא ברא את עם ישראל בשביל, את העולם בשביל עם ישראל. יוצא לפי זה שעם ישראל מחויב המציאות משעה שהחליט לברוא. זה מובן מה שאני אומר? היו, טעיתי?
כן, כן, זה מובן, זה רק קשה.
למה זה קשה?
כי הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, אם אתה כבר רוצה לברוא, אתה לא צריך לבדוק כל מיני מודלים לפני כן. דברי ישר את עם ישראל, נגמר הסיפור. לא צריך להיות 2,000 שנה לפני כן לעשות כל מיני...
היי, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה מציאות שתלויה באחרים. שבני אדם, למשל, יצטרכו לאכול, לאכול ארוחת בוקר. הכרחי. בלי ארוחת בוקר, בני אדם לא יחיו. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהאדם צורך צ'יפסים. בסדר. אז הצ'יפס הוא לא הכרחי באופן אבסולוטי, אבל כעת ככה זה מתפקד. אז אותו דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל, לשם כך בורא את העולם, כדי שיברי עם ישראל. זה כמו שלמשל כתוב, מי שיחיד שעשה תשובה, מוכלים לו ולעולם כולו. מוכלים לו, עוד איכשהו אני מבין. אבל למה למחול לעולם כולו? בגלל שהוא לא יכול להתקיים בכל העולם כולו. לכן אם מוכלים לו, מוכרחים למחול לעולם כולו כדי למחול לו. ברור? עכשיו, כדי שהוא יוכל להתקיים. אז זה עכשיו יוצא ככה. אני לא יכול להתייחס לכל השאלות. רק רגע, חכו שם. עכשיו, יוצא לפי זה שהתורה היא מחויבת המציאות מבחינה מסוימת, אבל היא גם אפשרית המציאות מבחינה אחרת. עכשיו, מה שאמרת, וגם עם ישראל אותו דבר, הוא מחויב המציאות מבחינה מסוימת, אפשרי המציאות מבחינה אחרת. כלומר, יש דירוג של האפשרי והמוכרח. עכשיו, מה ששאלת שהתורה היא עניינה להינתן, מסביר לך המהר"ל, לא, התורה וישראל זאת יחידה אחת, שהיא מספקת את עצמה בתוך עצמה. זה נכון שהתורה עניינה להינתן, אבל לא לכל מקבל שבעולם, אלא דווקא לישראל. ברור, אני רוצה בהקשר הזה להביא לכם את דבריו של רבי נחמן בר... יש פה ליקוטי מוהר"ל? אין פה ליקוטי מוהר"ל. לא, אל תביא מלמעלה. או שיש או שאין. אין דרך כלל, אין ספרי תורנית. מה? אין? בטוח שאין.
נגד
חסידות.
זה
במערת
של
התנ"ך. לא, אז תעזור. חבל על הזמן. רק אני... מה? תעשה את זה בזריזות. כן. עכשיו בואו עד שהוא יביא את הליקוטי מוהר"ן שיבהיר את הדברים האלה, נמשיך פה את הדברים. וכן ישראל הם מחויבים מצד העילה בעצמה, כי כל עלול, אף שהוא אפשרי מצד עצמו, הוא מחויב מצד עילתו יתברך. אבל שאר הנבראים ומלאכי השרת אינם מחויבים מצד העילה, כי הם נבראו לשמש זולתם, וזה דבר מחויב. ולפיכך אמר במדרש, במשל הראשון, שלא היה מניח לכנוס לשם, המלך לא היה מכניס אף אחד לפרדס, כי אינם שייכים לזה, עד כי באו ישראל, אשר הם מחויבים מצד העילה יתברך, כמו התורה שמחויבת מצד העילה יתברך, כי ישראל נקראו בנים למקום, כי דכתיב בנים אתם לשם אלוהיכם, כי הבן אינו נברא לשמש את אחר, ולכך על ישראל משפט העלול שהוא מחויב מצד העילה. כן? זה חידוש מושגי של המהר"ל. הוא מחויב, הוא עלול מחויב. מצד מה הוא מחויב? מצד העילה. ולכן המלאכים, אשר שמם יורה עליהם, שהם מלאכים, שלוחים, משמשים לזולתם. זולתם. ולכך ראויה התורה לישראל בפרט, ולא לזולתם, ודבר זה מבואר. עד כאן הסבר של המשל הראשון. בינתיים אנחנו רואים פה שתי שאלות. האם המשלים הם כנגד ספר יצירה פרק ו' משנה ג' תלי בעולם כמלך על כיסאו, גלגל בשנה כמלך במדינה, לב בנפש כמלך במלחמה. וואו, זה הקבלה יפה, לא חשבתי על זה, יישר כוח שלמה. עכשיו, באמת יפה. שאלה שנייה, הנשמה חלק אלוה ממעל, האם היא מחויבת המציאות או אפשרי המציאות? נו, זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו מבררים. אז טוב מאוד ששאלת, כי אנחנו עכשיו נשלים את זה על ידי עיון קצר בליקוטי מוהר"ן, פרק נ"ב. איך נקראת תורה נ"ב? מה, לא, זה לא סמך ד' רבי חנינה, סגן הכהנים. באמת. טוב, זה רק מרוב ענווה שלא אמרת איפה זה. יש משנה במסכת אבות. רבי חנינה בן חכינאי. אומר, הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה. הרי זה מתחייב בנפשו. דבר חמור, אדם סתם מאבד את החיים שלו, הולך בדרך יחידי, כשכולם ישנים הוא נשאר ער, והוא מפנה את ליבו לבטלה. האדם הזה מפורק, נכון? הרי זה מתחייב בנפשו. עד כאן הפירוש הרגיל של המשנה, שהוא מותאם מאוד לפי רבי נחמן, אבל נקרא מה שיש לו לומר על זה. כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם מחויב המציאות. מי זה אפיקורסים שאומרים שהעולם מחויב המציאות? הפילוסופים. ולפי דעתם הרעה המשובשת, נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים חס ושלום ממנהג העולם. איזה מנהג העולם? למשל, שאם אדם זורק ביצה, היא מוכחת להתנפץ, נכון? אז זה מכאן ראיה שהעולם מחויב המציאות, כיוון שחוקי הטבע קבועים. זה נראה להם שיש להם ראיות על זה, חס ושלום ממנהג העולם. אבל באמת, הבל יפצה פיהם. כי באמת, העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות, אבל כל העולמות, עם כל אשר בהם, הם אפשרי המציאות. כי הוא יתברך, ברעם יש מאין. וביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך היה לבוראם, או שלא לבוראם. על כן בוודאי, כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. טוב, עד כאן המחלוקת המפורסמת בין היהדות לבין הפילוסופיה. מובן? אפשר להמשיך? משהו לא ברור עד עכשיו? מה? אז פה אתה מתחיל להיכנס קצת להסבר של רב נחמן. אבל אתה אומר, ברגע שברא החוקים מחויבים המציאות, אבל הוא יכול גם לא לברוא. השאלה אם הוא לא יכול גם לקבוע חוקים אחרים. הוא יכול היה לקבוע חוקים אחרים. הוא יכול היה לקבוע שכשזורקים ביצה היא לא נופלת. אז זאת אומרת, אבל זה אחרי. אז זה לא מחויב באופן מוחלט, זה מחויב באופן יחסי. בסדר, זה בדיוק מה שהוא אומר. אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם מחויב המציאות חס ושלום? זה מאוד אופייני לרבי נחמן, שאנחנו רוצים, כשאנחנו רואים דעה לא נכונה, במקום להילחם בדעה, לנסות להבין מאיפה היא באה. והרי שאתה מבין מאיפה היא באה, אז היא נופלת עוד יותר טוב. מה אתה אומר?
יכול להיות שהחוקים האלה זה איזשהו צרוך שנמצא בפנים, כאילו, הקדוש ברוך הוא עצמו יוצא לפועל.
מה שאתה אומר זה בדיוק מה שאומרים הפילוסופים. הפילוסופים אומרים שהעולם זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל של האלוהות.
אבל אם זה כבר... אבל איפה אנחנו יודעים שיוכל לחשוב
על
משהו אחר?
כי הוא חופשי. המעשה של הבריאה הוא מעשה רצוני. הרצון הוא בהגדרה חופשי. זה חירות המוחלטת. ברור? עכשיו, דע שזה נמשך, שהוא מסביר להם איפה זה בא להם. מחמת שבאמת, אתה... שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, עתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם ומלואו, הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע. וישראל מושלין בעולם. זה מעניין, אתם רואים, בזמן שרב נחמן כותב את זה, מה המצב של עם ישראל? על הפנים, נכון? הוא אומר לך, וישראל מושלין בעולם כידוע. יש פה תעוזה גדולה. ועל כן בוודאי, עתה, אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל, כביכול הוא יתברך מוכרח לברוא ולקיים העולם, כי על מנת כן נאציל נשמות ישראל כדי לברוא בשבילם כל העולמות. אך נשמות ישראל בעצמן, כשנאצלו, כשהקדוש ברוך הוא החליט לברוא את עם ישראל, את הנשמות האלה, היו הם בעצמם עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות. הנה, זו השאלה ששאל פה השואל, האם הנשמה היא... אפשרית המציאות? כן, גם זה אפשרי במקור. כי היה באפשרותו להצילם או לבוראם, או שלא לבוראם. אך תכף, כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, אזי היה כל העולם בבחינת מחויב המציאות, כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם, כי על מנת כן נאצלו נשמתם, שכל העולמות ייברו בשבילם, והם ימשלו בכל ואבן היטב. ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא חס ושלום מחויב המציאות. כי הם מרגישים משהו. אבל באמת רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות, אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות כנ"ל. ועיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשם וכל. אז הוא נכנס בהרבה עריכות. שאחר כך הוא מסביר שמה זה הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה ליבו לבטלה, זה שלושה אופנים של הקיום היהודי. כן? עם ישראל נאור בלילה. כשכל העולם כולו ישן, אנחנו נשארים עם ערות. וכל העולם כולו הולך בדרכים הכלכלות, אנחנו הולכים בדרך יחידי. וכל כל העולם כולו יש לו חשיבות עצמי, אנחנו מפנים דיבנו לבטלה. כלומר, אנחנו מבטלים את עצמנו לפני השם יתברך. וכל מי שעושה כן, הרי זה מתחייב. כלומר, קונה חיוב בנפשו. הוא הופך להיות מחויב המציאות.
אני מדבר שם על עניין ההתבודדות.
כן, אז מתוך זה הוא משיג גם מסקנות בסגנון המיוחד של ברסלב. כן? נאור בלילה, שההתבודדות היא נעשית בלילה, בדרך יחידי.
יחידי שלא הולכים שם ביום אפילו.
כן, נכון, ואז מפנה ליבו לבטלה. על כל פנים, מה שיוצא מכאן, זה הביטוי מתחייב בנפשו, במובן לא של חס וחלילה מת, אלא הוא הופך להיות מאפשרי למחויב. עד עכשיו הוא היה אפשרי המציאות, עכשיו הוא מתחייב בנפשו, קונה חיוב במציאות של נפשו. כן. עכשיו, כל זה היה כדי להראות שהמושג הזה שנמצא ברב נחמן, כאן הוא מוסבר טוב, הוא בעצם כאן נמצא במערל בסגנון קצת שונה. כן, בבקשה, דבר.
אם הבנתי נכון, שלפי רבי נחמן, בעצם אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם הוא מחויב המציאות.
מבחינה מסוימת, העולם מחויב המציאות.
בעל התניא, ראיתי שכסוף, אני לא יודע אם זה סותר, כי
כן.
הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מחייב וממלא כל עמים בכל
כן,
רגע ורגע.
נכון.
זאת אומרת, אין פה חיוב. בכל נכון. רגע יש החלטה של כן או לא.
נכון, זה לא סותר. הלאה, יש פה שאלה. אם כן, איך מבינים קודשה בריחו ואורייתא וישראל הם דבר אחד? אני לא בדיוק מבין את הרקע של השאלה, אני רק רוצה להזכיר שהביטוי הזה, קודשה בריחו ישראל ואורייתא אחד הוא, הוא ביטוי שלא כתוב בשום מקום. משתמשים בו הרבה, אבל הוא לא כתוב בשום מקום. אומרים שזה כתוב בזוהר, זה לא כתוב בזוהר. אבל יש בזוהר משפט דומה. קודשה הבריחו ישראל ואורייתא מתקשרן דה בדה, קשורים זה בזה. ויש על זה הערה של רבי חיים מוולוז'ין בשער ראשון של, של ספר נפש החיים, שם הוא מסביר בהרחבה את הביטוי הזה, וגם בהקדמתו של ספר שני לוחות הברית, השלה, הקדוש לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ, הוא מסביר את זה בהרחבה, יעוין שם היטב ודעת לנפשך השואל היקר ינעם. ובכן רבותיי, הבה נמשיך. ואמר רבי סימון, אחרי כל זה אני יכול להמשיך פה בדברי המהר"ל. ואמר רבי סימון, כאן הוא מביא עכשיו את המשל השני, משל למלך שיש לפניו שולחן ערוך, באור זה, כי אף שנתן לאומות מקצת מצוות במה שיש בהם מדרגת האדם במקצת. בוקר טוב הרב. לצערי ההקלטה השתבשה. האם הרב יכול למסור את מכשיר ההקלטה שלו לאליעזר מערוץ מאיר? תראה, מוסר זה עבירה חמורה, אבל בזאת השם, מסדר משהו. טוב. ביאור זה. כי אף שנתן לאומות מקצת מצוות במה שיש בהם מדרגת האדם במקצת. וכי מדרגתם נתן להם מקצת. כלומר, הם שייכים גם לזהות אדם. אבל ישראל שהיו אדם בכל לא במקצת, נתן להם הכל כפי הראוי. מה זה להיות אדם במקצת? זה מעניין. קוף זה קצת אדם?
מה
אני חושב שלא. אני חושב שקוף זה בכלל לא אדם. אף על פי שהוא דומה. אבל להיות קצת אדם, זה דבר לא ברור.
מה
זה להיות
קצת אדם?
אני רוצה להבין מה זה קצת, לא, על מי אתה מדבר? אנחנו פה מדבר על הגויים. שהגויים, הוא אומר, הם קצת אדם, וישראל הם אדם בכל.
עוד לא יצא לפועל.
מה זה לא יצא לפועל?
יש פה גם כן איזה כוח בגוי.
אתה אומר שזה הבדל בין כוח ופועל. אני לא חושב שזה הנקודה הזאת. צריך להבין, בכלל, מה לפי התורה, למדתם פעם ספר בראשית? מה המקור של הגויים? איפה זה בא? אדם וחווה זה המקור של האנושות, אבל לא של הגויים. הגויים זה אומות. מדור הפלגה. כן? התפלגה האנושות, מגדל בבל, הסיפור שבתורה. ומה זה ההתפלגות הזאת? זאת התנפצות של הזהות המקורית ל-70 חלקים. יוצא לפי זה שלמשל האיטלקי איננו מגלם את האדם בשלמותו, אלא רק את אחד מאופני הזהות האנושית. הוא מבטא את האופן האיטלקי להיות אדם. אבל יש אופן אחר לגמרי, שהוא האופן היפני להיות אדם. יש אופן סנגלי להיות אדם. מה? 1/70, אפשר לומר, באופן אבטיפוסי. זאת אומרת שאין זהות אנושית שהיא קוסמופוליטית באמת. למרות שיש לפעמים טענה כזאת אצל אומות העולם. קוסמופוליטית היא לא הבחנה בין אומה לאומה. כן. זה בא מביטוי שהשתמש בו סוקרטס. שאלו אותו איך הוא מגדיר את עצמו. הוא אמר קוסמופוליטס. כלומר, אזרח העולם. קוסמוס זה העולם, פוליטס, אזרח. כן, אז קוסמופוליטית, כאן לא הבחנה בין אומה לאומה. אז יוצא לפי זה שהאנושות שבמקורה הייתה קוסמופוליטית, איך כתוב, ויאמרו איש אל רעהו. מה אומר רש"י? מה זה איש אל רעהו? אומה לאומה. כן? שהיחס שיש היום בין אדם לבין חברו, היה פעם בין אומה לאומה. יוצא לפי זה שלא היו אומות. ויוצא לפי זה שהיום, הזהות האנושית של הזהות המקורית של האנושות הלכה לאיבוד. במובן הזה, כל אומה אינה אלא האדם במקצת. עכשיו, אם תיקחו את כל המרכיבים של כל הבדיחות ביחד, בספינה אחת נמצאים יפני וסיני וצרפתי ואנגלי ואמריקאי ופרואני וערבי וסיני, שמים כולם ביחד. אתם מכירים, תמיד יש בדיחות כאלה אידיוטיות. כן, בצוללת נמצאים, כן. עכשיו, תיקחו את הכל, 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 תערבבו, מה יצא? יהודי, יהודי. זאת אומרת, זהו, זאת אומרת שעם ישראל אין לו זהות משלו, במובן הזה, אלא הוא זהות כללית. אז זה מה שאומר כאן, שכיוון שהאומות הם אינם האדם בכל, קיבלו קצת מצוות, מה שאין כן ישראל הם האדם בכל, לכן קיבלו כל המצוות. זה מה שאומר. יוצא לפי זה שלעתיד לבוא, כשיבואו הגויים אלינו, מכון מאיר וזה, ישאלו, נו, מה יש לכם ללמד אותנו? רגע, מאיזה אומה אתה? אתה מפה, זה מגיע לך, מצוות כאלה וכאלה. אתה מאומה, אומות, אז מצוות כאלה וכאלה. שנאמר, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מי דרכיו, ולא כל דרכיו. שכל אומה ואומה תיקח את הדרכים המתאימות לה. זאת אומרת, יסתובבו כמו רפורמים בסופרמרקט, ויקחו מהיהדות מה שמתאים להם, כל אחד בעגלה שלו. כן, אז זה מה שאומר כאן, והוסיף, כן, נתן להם, אבל ישראל שהיו אדם, בכל, לא במקצת, נתן להם הכל כפי הרומה, זה שהיו אדם, שהם אדם צריך להגיד, אלא מה? זה הצנזורה, הצנזורה הנוצרית. הצנזורה הנוצרית מכריחה לא לכתוב מה שאנחנו רוצים לכתוב. טוב, עד כאן להיום.